שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף למד ה' במסכת שבועות. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בשני החלקים הראשונים נראה שתי משניות שבהם נמשיך לעסוק בשבועת העדות. בחלק השלישי נראה נושא אגבי, וזה לגבי האיסור למחוק את שם השם. אז החלק הראשון זה המשנה הראשונה שלנו להיום, וזה חמישה דינים לגבי שבועת העדות. רק לפני שנתחיל אותם, בואו נזכר בפסוק של שבועת העדות, ויקרא ה' פסוק א', ונפש כי תחטא, ושמעה קול עלה, והוא עד או ראה או ידע, ואם לא יגיד, ונשא עוונו. והכוונה היא כזכור, אם ראובן הלווה לשמעון כסף, והיו שם שני עדים, ואז הוא הולך לשני עדים ואומר, תעידו בבקשה לטובתי, והם נשבעים לשקר שהם לא ראו את ההלוואה, אז כשמתברר שהם שיקרו, הם מביאים קורבן עולה ויורד, זה החיוב קורבן בשבועת העדות. ועכשיו, כאמור, נראה חמישה דינים על זה, כשלגבי חלקם כבר דיברנו, נראה את הדינים במשנה, ותוך כדי כבר נכניס את הדיונים על זה בגמרא. אז הדין הראשון זה שזה דווקא בתביעה ממונית. עכשיו, האמת היא שכבר דיברנו על זה בהרחבה אתמול ושלשום, מה שקצת מתחדש עכשיו זה שזה דווקא בממון שמגיע לו. כלומר, אם ראובן אמר, תעידו לי ששימון חייב לי כסף, אז עדים חייבים קורבן. אבל אם הוא לא אומר שהוא חייב לי, אלא הוא אומר, תעידו לי ששימון אמר שהוא ייתן לי במתנה כסף, אז אפילו שהוא באמת אמר את זה ועדים ראו והם שיקרו שהם לא ראו, עדיין הם לא חייבים קורבן, כי אמנם זה נושא של ממון, של כסף, אבל זה לא כסף ששימון חייב לראובן, אלא רק כסף שהוא אמר שהוא ייתן לו, הוא יכול הרי לחזור בו אם הוא רוצה, ועל תביעה כזאת, עדים לא מביאים קורבן. זה הדין הראשון. בגמרא יש את המקור לזה, וזה בעצם המקור לעצם זה שצריך דווקא תביעה ממונית, וזה המקור שראינו אתמול ושלשום של רבי שמעון, וזה גזרה שווה משבועת הפיקדון שבשניהם כתוב תחטא, אז כמו שבפיקדון זה דווקא ממון, גם כאן בעדות זה דווקא ממון, זה לגבי הדין הראשון. הדין השני זה שזה דווקא בשבועה על העבר, כלומר, שוב, כמו שאמרנו, ראובן משביע את העדים, אתם צריכים להעיד לי שנתתי לשמעון כסף בעבר. אבל אם ראובן יאמר לעדים, אני משביע אתכם עכשיו, שאם יום אחד תדעו לי עדות ואני אדרוש מכם להעיד, אתם תצטרכו להעיד, אז אפילו שהם אמרו אמן, ובאמת מתישהו אחר כך זה קרה, שהם ראו שהוא הלווה לשמעון כסף, הם יכלו להעיד והם שיקרו, בכל זאת, השבועה הזאת שהם נשבעו על זה בעבר, לא מחייבת אותם קורבן, כי הם צריכים להישבע עכשיו על מה שכבר קרה, ולא בעבר על מה שיקרה. זה הדין השני, והמקור של זה בגמרא זה מהפסוק שלנו, ושמעה קול עלה, כלומר זה השבועה, והוא עד או ראה או ידע, כלומר שכשהם נשבעו, הם כבר היו עדים, ולא שבהמשך בעתיד הם נהיו עדים להלוואה עתידית, זה לא מחייב, זה הדין השני. הדין השלישי זה שזה דווקא כשהוא השביע עדים ספציפיים, כמו שאמרנו, ניגש לשני עדים ואמר, אתם תשבו שאתם לא יכולים להעיד, אבל אם הוא ניגש לאיזושהי קבוצה של אנשים ואמר, אני משביע את כולכם שאם יש כאן מישהו שיכול להעיד שיעיד, אז אפילו שכל הקבוצה אמרה אמן ואמרה שהם לא יכולים להעיד, ואחרי זה התברר שהיו שם שניים שיכלו להעיד, בכל זאת הם פטורים, כי הוא לא פנה ספציפית אליהם, אלא לקבוצה. זה הדין השלישי. בגמרא נראה לגבי איזה שלוש הערות. הערה אחת אומר שמואל שזה נכון כשהוא עמד ככה מחוץ לקבוצה ודיבר לכל הקבוצה, אבל אם הוא נעמד ליד שני אנשים ספציפיים שהם באמת העדים שלו, אז אפילו שהוא דיבר באופן כללי, ברור שהוא התכוון באמת אליהם ספציפית, אולי הוא התבייש, לא רוצה לבייש אותם, לא יודע, אבל זה נחשב שהוא התכוון אליהם ואז הם כן חייבים. זאת הערה אחת, והגמרא מביאה ברייתא שגם מסכימה לזה. הערה שנייה, מה המקור לדין הזה? אז שוב, מהפסוק שלנו, והוא עד או ראה או ידע, כלומר זה הוא ספציפי. והערה שלישית, אם הוא אמנם דיבר לכל הקבוצה, אבל הוא לא סתם אמר אתם, אלא הוא הגדיר אותם קצת יותר ספציפית, הוא אמר כל העומדים כאן, גם זה נחשב מספיק ספציפי, וגם אז שני עדים אלו יהיו חייבים, ועד כאן הדין השלישי, צריך לפנות לעדים ספציפיים. הדין הרביעי זה שזה דווקא בעדות כשרה, גם זה הזכרנו בעבר, כי הרי כל הנושא כאן זה שהם יכלו להעיד והם לא מעידים, ולכן אם הוא פנה לנשים או עדים פסולים, או עד שלא ראה את הלווה בעצמו אלא רק שמע עד מפי עד, אז כל המקרים אלו ממילא הם לא יכלו להעיד, ולכן הם פטורים, והמקור לזה, שוב מפסוק שלנו, אם לא יגיד ונשא עוונו, זה דווקא בראויים להגדה שהם יכלו להעיד והם לא העידו, אבל מי שממילא עדות שלו לא הייתה מתקבלת, הוא פטור מקורבן, זה הדין הרביעי. הדין החמישי והאחרון, שגם אותו הזכרנו בעבר, זה שזה דווקא כשהתובע עצמו ניגש לעדים וביקש שיעידו, אבל אם הוא שלח שליח להשביע את העדים, או שזה הנתבע השביע את העדים, זה לא מחייב אותם קורבן. ועל זה נעיר שתי הערות. הערה אחת, נזכיר שראינו בלמד ג' עמוד ב' שאם הוא שלח שליח ונתנו הרשאה, אז זה כן מחייב. הערה שנייה, מה המקור? אז שוב, מהפסוק שלנו, אם לא יגיד ונשא עוונו, ונשים לב שהמילה לא היא כתובה בצורה מוזרה, היא כתובה למד וו א', והגמרא דורשת שיש כאן בעצם הלחמה של שתי מילים, לא, לא. עכשיו, אם רואים את זה בעיניים זה יותר ברור, אבל הכוונה היא לא עם וו, ואז לא עם א', ואז הכוונה היא שאם לא, לא יגיד, כלומר, אם הוא לא, לא עם וו, לתובע, לא יגיד, אז ונשא עוונו. אבל אם הוא לא יגיד לאדם אחר, לא לתובע, אז הוא פטור. זה המקור שזה דווקא מול התובע באופן ישיר. עד כאן הדין החמישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה המשנה הבאה בסוף עמוד א', וזה לגבי נוסח השבועה שמחייב קורבן, ולגבי זה גם במשנה, ובהתאם לזה גם בגמרא, נראה שני סעיפים. אז נתחיל במשנה. הסעיף הראשון זה שכשהוא משביע את העדים, אז הוא לא חייב לומר דווקא לשון שבועה, משביעני אני עליכם, אלא הוא גם יכול להשתמש בכל מיני לשונות אחרים שמופיעים בתורה. זה יכול להיות לשונות של חיוב, כמו מצווה אני אליכם, אוסרכם אני, זה בתחילת המשנה, וזה גם יכול להיות לשונות של כללה, זה בסוף המשנה, כמו הכללות בכתבו. למשל, הוא אומר, יקחה השם אם לא תעיד לי, לגבי אם הוא אומר הפוך, כלומר, לא יקחה השם אם לא תעיד לי, אלא אם כן תעיד לי, אז השם לא יקה אותך, או השם יברך אותך, רבי מאיר אומר שגם זה תופס, כי מכלל הן אתה שומע עליו, אם הוא אומר, אם תעיד לי, השם יברך אותך, זה אומר שאם לא תעיד לי, אז השם יקלל. אותך. חכמים אומרים, זה לא מספיק. צריך לשון ברורה, בלי שצריך לדייק ממה שהוא אומר. בכל אופן, זה סעיף ראשון במשנה. לא צריך לומר משביעני, אלא מספיק לומר מצווני, או שרחם, או יקחה השם. סעיף שני זה לגבי הצורך בשם השם. אז המשנה מניחה שצריך שם השם, לכן אם הוא אמר משביעני עליכם בשמיים ובארץ, זה לא נחשב, כי זה לא שם השם, אבל לא צריך שם השם המיוחד, אלא יש שלוש רמות שבכולם אפשר להשתמש. החלוקה הזאת של השלוש רמות היא לא ממש כתובה במשנה, היא קצת עולה מהמפרשים וגם טיפה נסתבך, כי קשה לומר את שמות השם בלי לומר אותם. בכל אופן, יש שלוש רמות. הרמה הכי ברורה זה נקרא שם השם המיוחד, שזה אדו וכולי, ויוד קי וו קי. רמה הבאה זה עוד שמות השם, שהם לא נקראים שם השם המיוחד, אבל עדיין שמות השם, וזה למשל שין ד' י' וצבקות. ורמה שלישית זה כינויים להשם, כמו חנון ורחום, ערך אפיים, רב חסד. גם בזה זה נקרא שהוא השביע אותם, כלומר אם הוא אמר אני משביע אתכם בחנון ורחום, גם זה נחשב. זה עיקר הסעיף השני במשנה. שוב, צריך שם השם, אבל אפשר להשתמש בכל שלוש הרמות, או שם השם המיוחד, או שאר השמות, או כינויים. בשמיים ובארץ זה לא מספיק. בסוגריים, המשנה מביאה כאן גם מחלוקת לגבי מי שמקלל את השם, או מקלל את אביו ואמו, או מקלל את עצמו וחברו, שגם כאן צריך להשתמש בשם השם. אז כאן דנים האם הכינויים מספיקים או לא. לא נדבר על זה עכשיו, נדבר על זה כשנגיע לזה בגמרא מחר. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני. אז אלה היו שני הסעיפים במשנה. שוב, סעיף ראשון זה שלא חייבים דווקא לשון שבועה, אלא גם מצווה אני, אוסרכם וכולי. סעיף שני, אפשר להשתמש בשם השם ובכינויים. ועכשיו בגמרא נראה בהתאמה שני סעיפים. אז הסעיף הראשון, לגבי הסעיף הראשון, זה שהמשנה כאמור אמרה שאפשר גם לומר, מצווה אני אליכם, אוסרכם, ועל זה שואלת הגמרא, רגע, הרי לא כתוב שם שהוא הזכיר את שם השם, איך אתה אומר שזה תופס? הרי אמרנו בהמשך שצריך להזכיר את השם, ועל זה יש שתי תשובות, רב יהודה ואביי. רב יהודה אומר, נכון שעקרונית צריך להזכיר את שם השם, אבל כאן מה שהוא בעצם עשה, אם ניקח את הדוגמה של מצווה, הוא אמר, מצווה אני עליכם בצוואה האמורה בתורה. כלומר, הוא חיבר את הניסוח שלו לניסוח שיש בתורה. איזה ניסוח? במדבר למד בנדרים כתוב, איש כדור נדר להשם, או הישבה שבועה, לאסור וכולי, אשר ציווה השם וכולי, וכיוון ששם יש את שם השם, אז זה נחשב שכאילו גם הוא אמר את שם השם, ולכן זה תופס. זה הסבר ראשון למה כאן לא צריך את שם השם, אבל מקשה על זה הבעיה, הרי הברייתא מוסיפה על המשנה ואומרת שגם אם הוא אמר כובלכם אני, מלשון כבלים, שזה גם סוג של איסור, גם זה תופס. והרי כבלים אין בתורה. אז לא יכול להיות שזה הסבר שהוא יתחבר לאיזה ניסוח דומה בתורה ששם יש את שם השם, וממילא אנחנו עוברים להסבר השני, הבעיה הרבה יותר פשוט, וזה שבאמת המשנה פשוט התכוונה שהוא אמר גם שם השם, הוא אמר מצווה אני עליכם בשם השם. ולמה המשנה לא הזכירה את זה? כי זה לא היה נושא. ברי שהנושא של המשנה זה רק לומר שלא צריך לומר דווקא משביעני, אלא גם מצווה אני או אוסרכם. זה היה הנושא, אבל ודאי שגם צריך שם השם, כמו שאומרת המשנה בסיפה, ועד כאן הדיון הראשון, אכן צריך להזכיר את השם. הדיון השני זה לגבי הכינויים, שכאמור אמרנו שלא צריך דווקא שם השם המיוחד, וגם לא שאר שמות השם, אלא אפשר גם כינויים, חנון, רחום, ערך אפיים, רב חסד, ועל זה מקשה הגמרא, מה פתאום? הרי זה לא שמות של השם. עובדה שיש איסור הרי למחוק את שם השם, גם שם השם המיוחד וגם שאר השמות, אבל חנון ורחום וכולי, אין שום איסור למחוק, כלומר זה לא שם השם. אז מה פתאום זה תופס בשבועה? עונה הבעיה, נכון שזה לא שם השם, אבל זה מתייחס להשם, כלומר כשאומר משביעני עליכם ברחום וחנון, הוא בעצם אומר, משביעני עליכם במי שהוא רחום וחנון, כלומר, בקדוש ברוך הוא. וזה מספיק. כלומר, לא צריך להזכיר את השם של השם, מספיק להזכיר כינוי שברור שהוא מתייחס להשם. זה מספיק. זה הספר וזה מתקבל, אבל רב רק שואל על זה, רגע, אז למה בדוגמה של משביעני עליכם בשמיים ובארץ זה לא נחשב? הרי גם שם אפשר לפרש שהכוונה היא, אני משביע אתכם במי שהוא בשמיים ובארץ, כלומר, בהשם. עונה הבאי, כי שם המשמעות היא לא ברורה. יכול להיות שזה באמת במי שהוא בשמיים ובארץ, אבל גם יכול להיות שכוונה היא בשמיים ובארץ. לעומת זאת, ברחום וחנון, כאן ברור, בתורה יש רק רחום אחד וזה הקדוש ברוך הוא, ברור למי הוא מתכוון, ולכן זה כן תופס. ועד כאן שני הסעיפים בגמרא על שני הסעיפים במשנה, וזה היה החלק השני של השיעור, לא חייבים לומר דווקא משביעני, אלא גם למשל מצווה אני, וגם לא חייבים דווקא שם השם המיוחד, אלא גם שאר השמות והכינויים. החלק השלישי זה בשורה השישית ועמוד א', וזה נושא אגבי, וזה, כיוון שכבר הזכרנו את האיסור למחוק את שם השם, נדבר על זה בהרחבה, ונראה לגבי זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה ברייתא, שאומרת שאם אדם התחיל לכתוב את שם השם, אבל הפסיק באמצע, האם את מה שהוא כבר כתב מותר למחוק או לא? אז זה תלוי האם למה שהוא כן הספיק לכתוב, יש משמעות בפני עצמו כגם כן שם השם. כלומר, אם הוא רצה לכתוב את אלוקים, והוא התחיל לכתוב א' למד, אז א' למד, גם לזה יש משמעות כשם השם, ולכן אסור למחוק. ואותו דבר אם הוא רצה לכתוב י' כ' ו' כ', והוא הספיק לכתוב רק י' ו-ה', אז גם לזה יש משמעות כשם השם, ולכן אסור למחוק. אבל אם הוא רצה למשל לכתוב שין דלת יוד, והוא כתב רק שין דלת, אז לשין דלת אין שום משמעות כשם השם, ולכן את זה מותר למחוק. ואותו דבר א' דלת מאדון וכולי, או צדיק ב' מצווקות, כל זה אין איזה משמעות בפני עצמו, ולכן את זה מותר למחוק. זה עיקר הברייתא הראשונה. בסוגריים יש כאן עוד נושא, וזה האם בכלל השם צווקות נחשב שם השם, תנא קמא אומר שכן ואסור למחוק, וכך פוסק שמואל, אבל רבי יוסי אומר שלא, כי כשכתוב בתורה צבאות, הכוונה היא לא להשם, אלא לצבאות בני ישראל, כמו שכתוב והוצאתי את צבאותיי, בכל אופן עד כאן הסעיף הראשון, כשהוא כתב רק חלק משם השם. הסעיף השני, אם הוא כתב את כל שם השם, ויש לפני או אחרי אותיות שהן תפלות לשם. כלומר, לפני איזה יכולת למשל להשם, אז הלמד היא התפל, או בהשם, או מהשם, ואחרי איזה יכולת למשל אלוקי נו, אז נון וו זה תפל שאחרי השם, או אלוקי הם, אז ההי מם זה התפל שאחרי. אז בקיצור, האם את התפלים האלו מותר למחוק או לא? תנא קמא אומר שמותר, גם לפני וגם אחרי. אחרים אומרים, וכך פוסק גם רב הונא, שלפני מותר למחוק, אבל אבל אחרי אסור. למה? כי כבר קידשו השם, כלומר הוא כתב כבר את כל השם, אז מה שבא אחרי הוא כבר חלק מהשם ואסור למחוק, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', איפה שיש סוגריים עם המילה סימן, זה סעיף מאוד מעניין, כי הוא לוקח אותנו למין טיול ברחבי התנך, ומלמד אותנו שיש מקומות שבהם למרות שכתוב לכאורה את שם השם, כמו אלוקים, או אדו וכולי, או אפילו י' כ' ו' כ', לא תמיד הכוונה היא לקודש, לשם השם, שאז ממילא גם אסור למחוק, אלא לפעמים זה כינוי של חול, לאנשים או אפילו לעבודה זרה, ואנחנו נראה לגבי איזה שבעה דיונים שונים, האם ההזכורים אצלם הם חול או קודש, הדיונים יהיו לגבי פסוקים באברהם, לוט, נבות, פסל מיכה, פילגש בגבעה, שיר השירים ודניאל. בואו נתחיל. אז דיון ראשון לגבי אברהם, כשהוא ראה את המלאכים, אז כתוב, ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדיך. למי הוא אומר את אותו שם השם? אז תנא קמא אומר שזה חול, כלומר הוא מתייחס בזה למלאכים, להם הוא קורא אדוני, אבל רבי חנינא בן אחי רבי יהושע אומר שזה קודש, הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, וכמו שגם אמר רב, שהוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה תחכה, אל תעזוב אותי, אני רוצה לקבל את האורחים, ואז לחזור, ועל זה אמר רב, שמכאן לומדים גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. זה הדיון הראשון לגבי אברהם, מחלוקת האם זה חול או קודש. הדיון השני זה לגבי לוט, וכאן נראה שני פסוקים, על אחד אומר שהוא חול ועל השני שהוא קודש. פסוק אחד זה בבראשית י' ת' פסוק ב', לוט אומר למלאכים ויאמר, הננה אדוני סורונה אל בית עבדכם, והגמרא אומרת שהכוונה היא לחול, כלומר לא לקדוש ברוך הוא, אלא כך הוא קורא למלאכים. אבל הזכור שני בהמשך הפרק בפסוקים י' ח' י' ת', כשלוט מבקש לברוח לצוהר, אז כתוב, ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, נקודה, הננה מצא עבדך חן בעיניך וכולי. עכשיו, בפשט, גם כאן הוא מתייחס למלאכים, כי הוא אומר להם, אל נא אדוני, אבל הגמרא אומרת שבמילה הזאת הוא בעצם מתייחס לקדוש ברוך הוא, שזה כן קודש, ולפי זה בעצם צריך לשים את הנקודה לא בסוף הפסוק הראשון, אלא לפני שם השם, ובעצם לוט אומר כאן שני דברים לשני גורמים. קודם כל הוא מדבר למלאכים, ויאמר לוט עליהם, אל נא, נקודה, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא את ההמשך, אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, כלומר את זה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ולמה הגמרא מפרשת ככה, לכאורה נגד הפשט? כי מסתבר שממי לוט יבקש שיחיה אותו, ממי שיכול להחיות אותו, כלומר, מהקדוש ברוך הוא, ועד כאן הדיון השני, פסוק אחד חול, פסוק שני קודש. הדיון השלישי זה על נבות הישראלי. נזכיר את הסיפור, אחאב המלך היה לו שכן נבות, ואחאב רצה את הכרם של נבות, אז איזבל, אשתו של אחאב, הביא עדים שיעלילו על נבות, שהוא קילל את השם וכך יהרגו אותו, וכך אחאב יוכל לקבל את הכרם. אז בפסוקים, כשכתוב שיעלילו עליו שהוא קילל את השם, כתוב שהוא קילל אלוקים. כמו למשל, במלאכים א', פרק א', פסוק י', והושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו, וידעו למור, ברכת אלוקים ומלך, אז על זה אומרת הגמרא, אלוקים כאן, הכוונה היא לקודש, כלומר, הוא קילל את השם, זה הדיון השלישי, זה קודש. הדיון הרביעי זה בסיפור של פסל מיכה, זה מסופר בשופטים פרקים י' ז' י' ח'. נזכיר בקצרת הסיפור, היה איש אחד מהר אפרים שגנב כסף מאמא שלו, ואז הוא החזיר לה, ואז היא סיפרה שהיא בעצם הקדישה את הכסף, לכן השתמשו בכסף בשביל לבנות פסל, אחרי זה מגיע אליו גם נער לוי שנהיה שם כהן, ובסוף גם מגיעים שבט דן וגונבים לו את הפסל וגם את הנער הלוי. ועכשיו נראה כמה פסוקים ונראה אם הם קודש או חול. אז תנקם אומר שהכל חול, כלומר הכל בעצם מתכוון לעבודה זרה ולא לקדוש ברוך הוא. רש"י מביא לזה שתי דוגמאות, בפרק י' ז' בפסוק ג' כתוב, ותאמר אמו הקדש יקדש השתי את הכסף להשם, י' כ' ו' כ', ובכל זאת הכוונה היא לעבודה זרה, ופסוק אחר כך, והאיש מיכה לא, בית אלוהים, הכוונה היא שוב לעבודה זרה, זה תנא קמא. רבי אלעזר לעומת זאת אומר, שאם זה שם י' כ' ו' כ', כמו בפסוק ג' שהזכרנו, אז הכוונה היא קודש, אם זה שם אלוקים, כמו בפסוק ד', שם באמת הכוונה היא לחול, כלומר לעבודה זרה, אבל גם לזה יש יוצא דופן, וזה בפסוק האחרון בסיפור לגבי שבט דן, שהם לקחו לו את הפסל וכתוב, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוקים בשילו, כאן כמובן שהכוונה היא אלוקים קודש כי הוא היה בשילו, ועד כאן הדיון הרביעי לגבי פסל מיכה, מתי זה חול ומתי זה קודש. הדיון החמישי, אנחנו כבר באמצע עמוד ב', זה לגבי הסיפור של פילגש בגבעה, שזה אגב הסיפור הבא שם בספר שופטים, בפרק י"ט, נזכיר מהר בקצרת הסיפור, היה איש אחד מהר אפרים שהייתה לו פילגש, ולא ניכנס לכל הסיפור, אבל היו הייתה בדרך מיהודה חזרה הביתה לאפרים, ובדרך כבר הגיע ערב, אז הוא נכנס לישון ביישוב היהודי גבעה, בבנימין, ואיזה איש הזקן נתן להם לישון אצלו, ואז אנשי בליעל מהיישוב באו ודרשו שיוציא אליהם את האיש, ממש כמו בסדום, ושהם ידעו אותו, כלומר יבואו עליו, והזקן במקום זה מוציא את הפילגש, והם אונסים אותה ומתעללים בה, ובבוקר היא מתה, וזה גורם לזה שכל עם ישראל עולה למלחמה על שבט בנימין, ויש שלושה קרבות במלחמה. בשני הקרבות הראשונים בנימין דווקא מנצחים נגד כל ישראל, ובקרב השלישי ישראל מכסחים אותם ובנימין כמעט נמחקים לגמרי. ומסופר בשופטים פרק כף שלפני כל אחד מהקרבות הם שאלו בהשם האם לצאת למלחמה או לא. בפסוק י' ח' כתוב, וישאלו ואלוהים ויאמרו בני ישראל מי יעלה לנו בתחילה למלחמה. בפסוק כף ג' וישאלו והשם י' כ' ו' כ' לאמור האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ובפסוקים כ"ז כ"ח, וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם וכולי, ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בידיך. אז הם שואלים שלוש פעמים, שוב בפעמיים הראשונות הם נכשלים בקרב, ובפעם השלישית מצליחים. עכשיו, את מי הם שאלו? האם הם שאלו את השם לכאורה כמו הפשט, או שבעצם הכינוי כאן של השם הוא לא באמת השם, אלא הם שאלו עבודה זרה? אז זאת מחלוקת. רבי אלעזר אומר שזה חול, כלומר הם שאלו עבודה זרה ולא את השם. רבי יהושע אומר שזה קודש, הם באמת שאלו את השם. ומה סברות? אז רבי אלעזר אומר שזה חול, כי הרי בעצם בפעמיים הראשונות התשובה שהם קיבלו הייתה כן, ללכת להילחם, והם בכל זאת נכשלו, אז לא יכול להיות שהם שאלו את השם, כי השם לא היה מטעה אותם ככה. לעומת זאת רבי יהושע אומר, לא, כל פעם שאלו את השם, והשם לא הטעה אותם, הרי נכון, הוא אמר להם לצאת להילחם, אבל הוא לא אמר להם שהם יצליחו, אלא כן, אתם צריכים ללחם, אני לא מבטיח שתצליחו, רק בפעם השלישית כתוב שהוא גם אמר להם שהם יצליחו, ואז באמת הם הצליחו. ועד כאן הדיון החמישי לגבי פילגש בגבעה, האם זה חול או קודש. הדיון השישי, שהוא קצת אגבי כאן, כי הוא לא לגבי שם השם, אלא לגבי מילה אחרת, וזה שלמה. האם כשכתוב שלמה בשיר השירים, הכוונה היא לחול, כלומר שלמה המלך, או לקודש, כלומר כינוי לקדוש ברוך הוא. עכשיו רק נדגיש, גם אם הכוונה היא לכינוי לקדוש ברוך הוא, זה כבר לא קשור לנושא של האם מותר למחוק או לא. מותר למחוק, אבל בכל זאת השאלה היא, למה בעצם הפסוקים מתכוונים כאן, האם לשלמה או לקדוש ברוך הוא. אז באופן כללי מפתיעה הברייתא ואומרת, כל פעם שכתוב שלמה, זה דווקא בדרך כלל קודש, כלומר שם השם. כמו למשל שיר השירים אשר לשלמה, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, למי שהשלום שלו. אבל נראה שני פסוקים ספציפיים ששם זה מחלוקת. פסוק אחד זה בפרק ח' פסוק י"ב, כתוב, כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומתיים לנוטרים את פריו. ומה זה שלמה כאן? אז תנא קמא אומר שזה חול, אבל שמואל, ועוד מעט נראה שיש גם עוד תנא שאומר את זה, שזה קודש. עכשיו, מה המשמעות של הפסוק לפי שני הפירושים? אז שני הפירושים מבינים שהכוונה כאן היא לגבי החלוקה בעם ישראל, לגבי כמה אחוזים צריכים ללכת להילחם, וכמה צריכים להישאר וללמוד תורה. כלומר, צריכים אלף שילכו לשלמה, ומתיים שיהיו לנוטרים את פריו. עכשיו, מה זה שלמה כאן? זאת המחלוקת. תנא קמא אומר ששלמה זה חול, כלומר, שלמה המלך. כלומר, צריכים אלף שיהיו חיילים בשביל שלמה, ועליהם 200 שיהיו נוטרים את פריו, שישמרו על התורה, כלומר ילמדו תורה, אז 1,000 חיילים מול כל 200 לומדי תורה. זה תנא קמא, ושלמה זה חול. שמואל לעומת זאת אומר בדיוק להפך, שלמה כאן זה לא שלמה המלך חול, אלא קודש, כלומר זה הקדוש ברוך הוא, ואז היחס מתהפך, כלומר צריכים 1,000 שילכו לשלמה, כלומר לקדוש ברוך הוא שילמדו תורה, ועליהם עוד 200 שהם נוטרים את פריו, שהם שומרים, נלחמים, אלף לומדי תורה מול כל 200 חיילים, ושלמה זה קודש. זה לגבי פרק ח' פסוק י' ב', רק שימו לב שבינתיים מי שחלק על תנא קמא זה שמואל, שהוא אמורה. אז עכשיו אנחנו צריכים שגם יהיה תנא שיחלוק עליו, אז בשביל זה בואו נעבור לפסוק הבא, וזה בפרק ג' פסוק ז'. כתוב, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, ואומרת הברייתא, לא שמואל אלא הברייתא, שיש אומרים אף זה חול. עכשיו, מה הכוונה אף זה חול? למה זה מתייחס? אז כאן יש שתי הבנות. הבנה אחת זה שהיש אומרים כאן מסכימים לתנא קמא שבפסוק הקודם שהזכרנו מדובר בחול, והם אומרים, גם הפסוק הזה, גם הוא חול, מיטתו של שלמה, הכוונה היא שלמה המלך. זה הבנה אחת. הבעיה עם זה שלפי זה בעצם שמואל נשאר לבד. אין מישהו שיסכים לשמואל שהפסוק הקודם הוא קודש. לכן הגמרא מביאה הבנה שנייה שהיש אומרים כאן כשהם אומרים אף זה, הם לא מתכוונים לדבר לפסוק הזה שעכשיו הזכרנו, מיטתו של שלמה, אלא לפסוק הקודם, והם לא אמרו אף זה חול, אלא אף זה קודש. כלומר, הם בעצם אמרו כמו שמואל, שאף זה, הפסוק הקודם, האלף לך שלמה, זה קודש, בניגוד לתנא קמא, וככה יש אומרים הם כמו שמואל, אבל הפסוק שעכשיו הזכרנו, מיטתו של שלמה, זה הפסוק היחיד שהוא בעצם חול. ועד כאן לגבי שיר השירים, אז לסיכום ראינו שלושה פסוקים, שיר השירים אשר לשלמה זה ודאי קודש, כרמי שלי לפני אלף לך שלמה זה מחלוקת, תנא קמא אומר שזה חול, אבל שמואל ולמסקנה גם יש אומרים, אומרים שזה חול, והנה מיטתו של שלמה, על זה יש אומרים אמרו שהוא חול, ועד כאן הדיון השישי על שיר השירים. הדיון השביעי והאחרון זה ברבע התחתון של עמוד ב', זה לגבי המלכים שמוזכרים בספר דניאל. כאן באופן כללי גם כן מדובר בחול, חוץ מאולי שני יוצאי דופן. אחד זה בפרק ב' פסוק ל"ז, זה הכל בארמית, אז זה קצת קשה להבין, אבל כתוב שם, אנט מלכה מלך מלכיה. דניאל אומר, אתה הוא מלך מלכי המלכים, אז על זה אומרים שהכוונה היא קודש, כי אמנם לנבוכדנצר הוא קורא מלך, אבל הוא לא היה קורא לו מלך מלכי המלכים, זה רק הקדוש ברוך הוא. פסוק הבא זה פרק ד' פסוק ט"ו, כשדניאל מתייחס לחלום של נבוכדנצר, אז הוא אומר שהוא מאחל שהחלום ילך לשונאים של המלך, וכשהוא אומר את זה הוא מתייחס למלך, הוא אומר מריאי, כלומר מר, כלומר אדוני המלך, וכאן יש מחלוקת האם זה חול או קודש. יש אומרים שגם זה קודש, כמו הפסוק הקודם, אבל תנא קמא אומר שזה חול. ומה הסברות? אז מי שאומר שזה קודש, זה כי כאמור, דניאל כאן רוצה שהחלום הרע ילך לשונאים של המלך. עכשיו, אם הכוונה היא לחול, כלומר למלך עצמו, נבוכדנצר, אז הרי מי השונאים שלו? עם ישראל. אז מה יכול להיות שדניאל מאחל שהכללה תלך על עם ישראל? אלא ודאי שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא כאן, והוא אומר שהכללה תלך לשונאים של הקדוש ברוך הוא, כלומר לבבלים. זו דעה אחת, שזה קודש. לעומת זאת, תנא קמא שאומר שזה חול, כלומר נבוכדנצר, אז לגבי מה ששאלנו, אז מה הוא רוצה שזה ילך לשונאים של המלך, כלומר לישראל? אומר תנא קמא, מה פתאום? יש למלך המון שונאים, יהודים וגויים. הוא מתכוון שזה ילך לשונאים הגויים של המלך, ולא ליהודים. ועד כאן הדיון השביעי לגבי המלכים שמוזכרים בדניאל, ועד כאן הסעיף השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ראינו אזכורים שונים בתנ"ך, האם זה חול הקודש, והגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשבועת העדות וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו משנה עם חמישה דינים. דין ראשון זה שזה דווקא ממון, ודווקא ממון שמגיע לתובע, ולא שהוא מבקש שיעידו ששימון אמר שהוא ייתן לו במתנה כסף, כי גם אם יהיו עדים, שימון היה יכול לחזור בו. זה לא נקרא ממון שמגיע לו, זה דין ראשון, והגמרא הביאה את המקור לזה שצריך ממון, שראינו כבר אתמול, גזרה שווה משבועת הפיקדון. דין שני זה דווקא בשבועה על העבר, ולא שהוא מעיד שאם יום אחד בעתיד תדעו לי עדות, אז תעידו לי. זה לא מחייב קורבן, גם את זה לומדים מהפסוק שלנו, ושמע הכל עליו, והוא עד, הוא כבר היה עד כשהוא נשבע. דין שלישי זה דווקא כשהוא משביע עדים ספציפיים ולא איזושהי קבוצה כללית. על זה ראינו שלוש הערות. אם הוא עומד ליד שניים ספציפיים בתוך הקבוצה, זה נחשב כאילו השביע אותם ספציפית והם כן חייבים. הערה שנייה זה המקור, והוא עד, דווקא הוא. והערה שלישית, אם הוא אומר כל העומדים כאן זה מספיק ספציפי והם כן חייבים. דין רביעי זה דווקא בעדים קשרים, לא נשים, לא עדים סולים, לא עד מפי עד. המקור של זה, אם לא יגיד ונשא עוונות, דווקא ברועים להגדה. ודין חמישי זה דווקא כשהתובע בעצמו השביע ולא על ידי שליח, אלא אם כן נתן לו הרשאה, ולא שהנתבע ביקש, והמקור של זה זה אם לא יגיד ונשא עוונו, לא כתוב עם למד וו א', אז דורשים שזה כמו לא, לא, לא עם וו, לא עם א', כלומר אם הוא לתובע הישיר לא יגיד, אז ונשא עוונו, זה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו למשנה הבאה, וזה שני סעיפים. א', שלא צריך דווקא לומר משביעני, אלא אפשר גם לומר למשל מצווה אני עליכם, או אוסרכם, או יקחה השם אם לא תעיד לי, ובגמרא שאלנו רגע, אבל הרי אמרנו שצריך שם השם. איפה יש שם השם במצווה אני עליכם? וראינו שתי תשובות. רב יהודה אמר שהכוונה היא שהוא אומר מצווה אני עליכם בצוואה האמורה בתורה, וזה מתחבר לניסוח בתורה, ושם כן יש שם השם, לכן זה מספיק, אבל הבעיה הקשה על זה, ולכן הבעיה הסביר שהכוונה היא באמת שהוא הזכיר את שם השם, והמשנה לא הזכיר את זה, כי זה לא הנושא כרגע, אלא זה הנושא רוצה בסעיף הבא. אז באמת נעבור לסעיף הבא. הסעיף הבא היה שצריך להזכיר את שם השם או שם השם המיוחד כמו י' כ' ו' כ' או שאר השמות כמו שין ד' י' או צווקות או גם כינויים כמו חנון רחום וכולי. על זה שאלנו איך חנון ורחום זה מספיק, הרי אפשר למחוק את זה, כלומר זה לא שם השם, ועדינו, נכון זה לא שם השם, אבל זה מתייחס להשם, כלומר הוא משביע אותם במי שהוא חנון ורחום וזה מספיק, לעומת משביע בשמיים ובארץ ששם לא ברור שהוא מתכוון להשם ולכן זה לא מספיק, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי, בדרך אגב, הרחבנו לגבי האיסור למחוק את שם השם, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם הוא התחיל לכתוב את שם השם אבל הפסיק באמצע, אם את מה שהוא כתב מותר למחוק, אז אם יש לזה משמעות בפני עצמה כשם של השם, כמו שהוא כתב א' ל' מתוך אלוקים, אז אסור למחוק. אם אין לזה משמעות, כמו שהוא כתב שין ד' מתוך שין ד' י', אז מותר למחוק. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני היה לגבי התפל להשם, כלומר, אותיות שבאות לפני ואחרי, לפני זה כמו להשם, אחרי זה כמו אלוקינו, האם מותר למחוק? תנקם אמר שכן. אחרים אומרים שלפני מותר, אבל אחרי אסור. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי יצאנו לטיול בתנך לגבי אזכורים שונים של אלוקים או י' כ' ו' כ' או א' ד' נ' י', האם הכוונה היא לחול או לקודש, לקדוש ברוך הוא. ולגבי זה ראינו שבעה דיונים, דיון ראשון באברהם ויאמר אדוני אם נמצאתי חן בעיניך וכולי, תנקם אומר שזה חול, הוא מתייחס למלאכים, אבל חנינה בן אחי רבי יהושע אומר שזה קודש, הוא מתייחס לשם וכך גם אמר רב. דיון שני לגבי לוט, ראינו שני פסוקים, אחד ויאמר הננה אדוני סור נעל בית עבדכם, זה מתייחס למלאכים, זה חול, אבל ויאמר לוט עליהם אל נא אדוני הננה עבדך חן בעיניך, כאן למרות שהפשט לכאורה זה גם מתייחס למלאכים, הגמרא מפרשת ששם השם כאן זה לקדוש ברוך הוא, כי הוא מבקש ממי שיכול להחיות אותו, וזה השם. ודיון שלישי לגבי נבות הישראלי, כשהעלילו עליו שהוא ברך אלוקים, הכוונה היא אלוקים, קודש. ודיון רביעי בסיפור של פסל מיכה, אז תנקם המפתיע ואומר שהכל חול, למשל, ותומר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם, י' כ' ו' כ', הכוונה היא בכל זאת לעבודה זרה, ואותו דבר פסוק אחר כך, והאיש מיכה לו בית אלוהים, הכוונה היא לעבודה זרה. רבי אליעזר לעומת זאת אמר שיש ויש, ודיון חמישי לגבי פילגש בגבעה, ראינו שלושה קרבות שלפני כל אחד שאלו בשם השם, אז רבי אליעזר אמר שהכל חול, כלומר שאלו עבודה זרה, כי הרי אם שאלו את השם, איך יכול להיות שבשני הקרבות הראשונים השבטים הפסידו? לעומת זאת רבי יהושע אומר שזה קודש, והם הפסידו, כי השם לא הבטיח להם שהם ינצחו, רק בשלישי הבטיח להם, ואז באמת הם ניצחו. דיון שישי לגבי שלמה בשיר השירים, אז שיר השירים אשר לי שלמה זה קודש. כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים, אז אמרנו ששתי עדות אומרות שהכוונה היא היחס בין החיילים ללומדי התורה, כמה צריך, אבל יש מחלוקת מה הכוונה ששלמה מקבל את האלף, האם זה חול, כלומר שלמה המלך, ואז זה אלף חיילים מול 200 לומדי תורה, או להפך זה קודש, ואז זה אלף לומדי תורה מול 200 חיילים. ופסוק נוסף שם, הנה מיטתו שלי שלמה, כאן אמרנו שיש אומרים שזה חול. ודיון שביב האחרון, המלכים בדניאל, אז כשכתוב אנט מלכה מלך מלכיה, הכוונה היא לקודש, כשכתוב מראי חלמק, שהוא אומר שהחלום של המלך יעבור לסונאים של המלך, כאן זה מחלוקת, האם הכוונה היא לסונאים של הקדוש ברוך הוא, או לסונאים הגויים של נבוכדנצר, כל טוב.